במסכת סוכה, דף מ"ד עמוד א', ישנה מחלוקת בין רבי יוחנן ורבי יהושע בן נביא. רבי יוחנן אומר בעניין חביתת ערבה ביום הושענא רבה, שחובטים את הערבה בקרקע. האם זה יסוד נביאים או מנהג נביאים? מחלוקת היא בין שני החכמים האלה, והמסקנה בגמרא שזה מנהג נביאים. מה היא נפקה מינה? אם זה מנהג נביאים או יסוד נביאים? אם זה יסוד נביאים, הכוונה יסוד מוסד שהם תקנו לעם ישראל לעשות את המצווה הזאת. ממילא צריך לברך על חביתת הערבה כמו שמברכים על כל המצוות. כמו שהגמרא אומרת בפסחים דף זין עמוד ב', כל המצוות כולם מברך עליהם עובר לעשייתן. אז גם כאן צריך לברך עליה תחילה. אבל למי שאומר מנהג נביאים, אין צורך לברך, על מנהג לא מברכים. והגמרא שם בסוף הסוגיה מביאה מעשה רב של רבי אלעזר ברבי צדוק, שהביאו לפניו ערבה ביום הושענא רבה, חבית חבית ולא בריך, כסבר מנהג נביאים. וכן, מכאן שלא צריך לברך על חביתת הערבה. באמת שיש עוד נפקה מנה אחרת, לגבי העוסק במצווה פטור מן המצווה. למשל, התוספות אומרים בברכות כבב, ביומה פזיין, תפילת ערבית רשות. אין הכוונה רשות לבטל אותה לגמרי. שרי יעקב אבינו תקן אותה. אלא הכוונה רשות יחסית לגבי שחרית ומנחה, ששמה יותר חובה, ודווקא מנה לעוסק במצווה אחרת, לבטל אותה בשביל לקיים מצווה אחרת. אז גם כן כאן, אם נאמר שזה מנהג נביאים, אם אדם עסוק באותה שעה במצווה אחרת יותר חשובה, יכול לכאורה לבטל עליה ולעשות מצווה אחרת. לנאמר יסוד נביאים, זו תקנה, כמצווה ככל המצוות. אז לא צריך להעדיף מצווה אחרת עליה. כך כותב הגאון רבי רפאל מבולוז'ין בספר תורת רפאל. אבל הפשט, כפי שכותב ראשי, וכותבים ככה הפוסקים, לגבי עניין הברכה. שיש לנו דין שכל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתן, ולכן נחלקו רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, עם יסוד נביאים וצריך לברך עליה, או מנהג נביאים ואין צורך לברך עליה. והמסקנה בגמרא, כפי שאמרנו, רבי אלעזר ורבי צדוק, היה מעשה רב אצלו וגם אצל רב, בשניהם נאמר חבית חבית ולא בריך, על מה כסבר מנהג נביאים הוא. כי זאת אומרת, במנהג של נביאים הוא, וממילא אין צורך לברך עליו. מכאן צמחה מחלוקת אחרת לכל עניין שיש בו מנהג, בין הרמב״ם ורבנו תם. הרמב״ם כותב בפרק ז' מהלכות לולב, וגם בפרק י"א מהלכות ברכות, שהיות שאין לברך על דבר שהוא יסודו מנהג, אין לברך מטעם זה על ההלל בראש חודש. הואיל והוא מנהג, כך מבואר בגמרא בתענית כ"ח עמוד ב', שההלל בראש חודש הוא רק מנהג. כדברי הגמרא גם כן בערכין דף י', וזה בתוספתא בפרקים על דסוקה, ששמונה עשר ימים היחיד גומר בהם את ההלל. מי הם 18 ימים? יום אחד של פסח, יום אחד של שבועות, יום, 8 ימים של חנוכה, 8 ימים של חג הסוכות עם שמיני עצרת. ובגולה 21 יום. 2 ימים של פסח, 2 ימים של עצרת, זה חג השבועות, 9 ימים של חג הסוכות עם שמחת התורה, ו8 ימים של חנוכה. סמנם בבטח, בית ימים פסח, בית ימים שבועות, 9 ימים של סוכות עם שמחת התורה, וחץ ימים של חנוכה. וכן, זה בגולה. עכשיו, מה אנחנו נובדים כאן? שיש לנו רק אלה הימים שרבותינו תקנו בהם את ההלל. ואילו בראש חודש, לא נזכר הדבר הזה, אלא בגמרא בתענית כפחית, מספרת לנו הגמרא, רב, שהוא היה מרא דאתרא בעיר סורה, פעם נקלע לעיר נהר דעה, וראה ששם בבית הכנסת החזן קורא את ההלל ביום ראש חודש. סבר להפסוקין הוא, חשב להפסיק אותו, שאסור להוסיף את תקנות חכמים. אבל כשראה שהם מדלגי דלוגי, הגיעו לפרק לא לנו השם, לא לנו, התחיל לדלג, הגיע לפרק אהבתי כי שמע השם התחיל לדלג, אמר שמע מנה מנהג אבותיהם בידיהם. فيني حسام بيرو بتلاتة من هاك אז ما لما دوكان هذا شهر حوزي زي من هاك وشو ده برقم كينا هذا شهر حوزي معيد بيسح زي راك من هاك بعلمة فيش بيوم توب شل بيسح نهلو شبعي شل بيسح طبعو بوها مصريين فكل ده شبار خبو هسا يشتيك يتام الأخيم شلو يجيدوا لفنا بشيرا أما المعسي هذا طبعين بيان باتيام أمريم شيرا אז אכן לא אומרים את ההלל, כך כתוב גם כן בגמרא בסנהדרין ל"ח, ובערכין י' אומר את זה המהרש"א גם כן בשם המדרש, שהיות ששבעי של פסח הוא יום טוב, לא גומרים בו את ההלל, אי אפשר לעשות חול המועד שיהיה יותר חדיף ממנו, אז לכך לא אומרים את ההלל בפסח, רק ביום הראשון בלבד, בשביל גאולת ישראל. וכן, הרי אנחנו לומדים שגם שחול המועד פסח בשביעי של פסח זה רק מנהג. אז לכן כותב הרמב״ם שאין מברכים על ההלל כיוון שהוא מנהג, והיסוד לזה משמש לפניו הגמרא, מה שכתוב כאן, חבית חבית אל הבריך, אלמה כסבר מנהג נביאים הוא. משמע שהמנהג לא מברכים. לעומת זאת, רבנו תם, הם בתוספות ברכות י' ד' וגם בסוכה מ' ד' וגם בערכין י' וגם בתענית כ"ח, כולם מביאים את הספרתו של רבנו תם, שהוא מחלק בין המנהגים. הוא אומר, לא כולהו בחדה מחתה מחתינו. נכון שעל מנהג כמו חביתת ערבה אין לברך, אבל הלל, שזה שבח והודעה לבורא יתברך, אז כן ראוי לברך. מביא כמה הוכחות לכך, כמו שמצאנו שם בגמרא בברכות י"ד, רב בר שבע, שהיה קורא את ההלל בראש חודש, ולא רצה להפסיק, בשביל מישהו אחר. אז משמע שם שזה שאסור להפסיק באמצע הלב של ראש חודש. אם אין לפניו ואחריו ברכה, אז למה איזה הפסק יש בדבר הזה? על כל פנים רבנו תם עומד איתם בדעתו שגם על מנהג כזה של קריאת ההלל בראש חודש צריך לברך. התוספות רצו להביא ראיה מדין יום טוב שני של גליות. יום טוב שני של גליות הוא מנהג. כדברי הגמרא בביצה דף ד', היות שהיום אנחנו כולנו בקיאים בקבועה דירחה, אף הפי כן כתוב, זהרו במנהג אבותיכם בידיכם. הרי יש יום טוב שיש לגריות, גם כן זה מנהג. ואף הפי כן אנחנו מברכים, עושים קידוש בכל אותם הדינים שעושים אותם ביום טוב הראשון. אז תוספות בסוכה מ"ד דחו את הראייה הזאת. אמרו לו, אין כאן ראייה. כל הטעם של מדי אמר, שעל מנהג לא מברכנן, הנו שאי אפשר לומר שקדושנו מצוותיו בצוונו, וזה רק מנהג בעלמא. שהרי הגמרא בשבת כ"ג שואלת, על הדלקת נרות חנוכה אנחנו מברכים להדליק נר חנוכה. והיכן צוונו, שקדושנו מצוותיו בצוונו? איפה צוונו? אז הגמרא מביאה פסוקים שעל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, מביאה פסוק לא תעשו מדבר שיגודך ימין ושמאל, מביאה פסוקים על כך. בדברים שהם תקנת חכמים, שאיך לומר הפסוקים האלה? אבל מנהג בעלמא, אי אפשר לומר את הדברים האלה. לכן אין מקום לברך. מה שאין כן, ביום טוב שני של גלויות, מה אנחנו עושים? מתפללים, תפילה של יום טוב? אין שם מה שכזה שלום מצב בצבנו. אנחנו אומרים את הקידוש של יום טוב, כמו ביום הראשון וגם ביום השני, אומרים אשר בחרבנו מכל ארנו, אומנו מכל לשון. אין שם מה שכזה שלום מצב בצבנו. אז לכן מכאן אין שום ראייה. זה דברי התוספות. והדברים מפליאים, הוא כבר קשר בעקב איגר שם על המקום, איך התוספות לא התעוררו, שאנחנו מברכים בסדר של ליל פסח, ביום טוב שני של גליות, מברכים על אכילת מצה, על אכילת מרור. הנה, שם אומרים, מה שכזה שלנו, זה טוב וצבנו. אם כן מצאנו, נתנו למדים, שגם יום טוב שני של גליות, שהוא מנהג, אומרים, מה שכזה שלנו, זה טוב וצבנו. והרבה עקב איגר מחלק, אומר, אפשר לומר, כשלא מברכים לעשות, אלא בלשון על עשייה, כמו על אכילת מצה, על אכילת מרור, זה לא מדבר על עכשיו, שאני עכשיו מקיים את המצווה. צוונו באופן כללי על אכילת מצה, על אכילת מרור. אבל לעשות את הדבר, לקרוא את ההלל, לגמור את ההלל, זה בלמד, לכן תוספות מחלקים בזה לזה. זה החלוק שרבי עקיבא איגר אומר. אבל הדברים עדיין מתמיהים מאוד. הרי גם מברכים ביום טוב שני של גליות, בשני של פסח, בשני של שבועות, על ההלל. אשר קדישנו מסתם בצוונו לגמור את ההלל. אומרים בצוונו, ואומרים גם בלמד, ברכה בלמד. איך רבי עקיבא איגר מחלק בין על אכילת מצה או לעשות כך וכך. נכון, חלוק, עצם החלוק הזה מתבאר גם בדברי הרמ"א, בדרכי משה סימן ח', שהוא מחלק למה מברכים על מצוות ציצית. ما زي فريش بين دهيت حتى بسيس وبعال متفسيس وما حدا بين نامز وبين عال אבל הקופנים ביום סוף שני שגליות עצמו אנחנו מברכים גם כן לגמור את הלל אז זה הקטי דברי התוספות תימויים ובאמת שהרן כבר העיר מהברכות האלה למעשה יש לנו כן חורה ראיה טובה לדברי רבינו תם שאנחנו מברכים על יום טוב שני שגליות אבל הקטי יש לדחות ונאמר יום טוב שני שגליות חכמים תקינו תקנה מיוחדת כי יחיד דלת אין לזה זולבה כמו שהגמרא אומר שמה בשבת כ"ג כשהגמרא אמרה שברכים על מצוות דה רבנן, כמו שברכים עד הדיק של חנוכה, כשתה הגמרא, והרד מאי, מצווה להפריש תרומות ומעשות מכל הפירות והירקות, ואם אדם קונה פירות מעם הארץ, חייב להפריש דמאי. וכתוב במשנה שלא מברכים עליו, שמפרישים אותו ערום, ואין מפרישים תרומות ומעשות כשהאדם ערום, בפני שצריך לברך עליו. אבל דמאי, כמו שלא צריך ברכה, אז מותר להפריש אותו ערום. אז מכאן משמע שלא צריך לברך על הדמאי, למרות שזה גם כן מצווה. בשביל הגמרא, שני תירוצים. תירוץ אחד, ודאי לדבריהם בעי ברכה. ספק לדבריהם לבעי ברכה. כיוון שדמאי נתקן על הספק, לא תקנו חכמים ברכה. תירוץ אחר, רבה דוחה אומר, רוב עמי הארץ מעשרים הם, שזה לא צריכים לברך. שוב מקשה הגמרא, והרי יום טוב שני של גלויות, שזה מדבריהם הוא, ואף הפיקר צריך לברך. בשבעה הגמרא, שנה יום טוב שני של גלויות, כיחיד דלת אל לזה זולבה. אז יש לנו דין מיוחד. למרות שבעלמא ספק דבריהם לא צריך ברכה, יום טוב שני חכמים מחמירו בו במיוחד. אז גם כפה נאמר באמת, ראיה גמורה, אין לנו מדין יום טוב שני של גלויות, שמברכים על מנהג, מפני שזה כדי לא יבוא לזלזל בו. אבל על כל פנים, המחלוקת נשארה מחלוקת בין הרמב״ם ובין רבינו תם. לכאורה היה מקום להעיר מגמרה במסכת פסחים דף נון עמוד ב'. שם הגמרה מספרת לנו שהיה מקום אחד שלא היה להם קמח של תבואה של דגן, היה להם אורז, והיו טוחנים אותו עד טחון היטב, והיו עושים ממנו קמח ועיסה, לשים ממנו עיסה, והיו נוהגים להפריש מהעיסה הזאת חלה, כמו שהתורה חייבה להפריש חלה מתבואה של דגן. אז רב יוסף, כשנודע לו הדבר הזה, ציווה נחלה זר באפיהו. יבוא איש זר, הלא חלה היא אסורה, רק לכהן. יבוא איש זר, ישראל, ויוכל אותה בפניהם, להראות להם שהם אין במעשיהם כלום. שזה לא חלה. למה זה? הוא חשש משום תקלה. שאם אנחנו נתן להם להמשיך במנהג שלהם, להפריש חלה מעיסה של אורז, לבוא אחר כך להפריש מן הפיתור על החיוב. מחר יעשו שתי עשות למשל, עשה אחת של דגן, של צבועה, ועשה אחת של אורז, ויפרישו מזה על זה. והרי זה מפריש מהפטור על החיוב, ונמצא שהדגן הוא עדיין טבל, ואוכלים אותו בטבלו. לכן, משום החששה הזאת, אמר להם לבוא לבטל להם את המנהג, ויבוא זר ויוכל את זה בפניהם. והנה עלינו להבין, כשאלה התחילו לנהוג להפריש חלה מעשה של אורז, האם היו מברכים עליה, כמו שאנחנו מברכים על כל הפרשת חלה מדגן, שידין הוא צריך לברך עליה. האם היו מברכים או לא? אם היו מברכים, אז למה צריך, על בדי הרמב״ם שעשו לברך על מנהג, למה צריך להגיד טעם, דין מעטה להפרושים מהפטור על החיוב? תפוק לך שעושים ברכה לבטלה, שהם מברכים על עשה, על הפרשת חלה מהעשה של אורז, ובאמת הדין הוא שפטור, לא מדורייתא ולא מדרבנן לא חייבים, רק הם נהגו מנהגה בעלמא, ועל מנהגה אנו מברכים ברכה לבטלה. אם כן, היה צריך לומר ישר, מפני שמברכים ברכה לבטלה. ואם נאמר שלא היו מברכים, אם כן, נוכל, בשזה היו חושש רק דין מה להפרושה מהפטור על החיוב, למה, כתי למה צריך לחוש, דין מעטה להפרושה, למה יבוא להפרושה פטור על חיוב? הרי כולם, הרי יש היכר לדבר, כולם רואים שמפרשים את החלה הזאת ולא מברכים עליה. כיוון שלא מברכים, יש לך היכר. ניכר הדבר שהוא עושה את זה בתור חומרה בעלמה, עובדה היא שלא מברכים עליה. אז למה יבוא להפריש מהפטור על החיוב? אלא וזה משמע לחורה, כמו דעת סבינותם, שכן מברכים, שאפשר לברך על מנהג. ולכן הם היו מברכים, וחשש שברבות הזמן יבוא לידי תקלה, שיפרישו מן הפטור על החיוב. لخورا مكان رأيال ربنا بتام أبل يش تحوت بينو مركخ لمروت شيش هكير كتان كزي يمكن مبارخ ولو مبارخ. أما نحن مسئيم يش بجمارا بمسيخة بسادة بحيط عمود بيت شما كتول لجبي كوي كوي زو بهما كزوت شحخمين لو خريعو يم هي بهما وحيا يم يشدين بهما ودين حيا يدوع يعني كسوي هدام كتوب إيش إيش أشير يسود سيد حياء وعوف أشير ياخيل بشفخ الدمو بكساه بعفر يش دين حيوب كسوي هدام لدم شل بهما دم شل حياء وشل عوف أبا شل بهما بطول بكسوي الدم لي على خبسوكا وخين شما بكوي هزي شحخمين لو أخري عبون يشعر دبار بسفيك אז כתוב שם בגמרא, אין שוחטים אותו ביום טוב, ואם שחטו, אין מכסים את דמו. פירושו של דבר כך. בעלמא בחול, אם שוחטים את הקוי הזה, שהוא ספק, ספק חיה, ספק בהמה, הולכים ספק דאורייתא לחומרה, אז חייבים לכסות את דמו. אולי הוא חיה, אז לכן לוקחים מכסים את דמו. לגבי ברכה, ודאי שלא מברכים. כך כותב בפירוש, הראש, ראש פרק כסוי הדם, לגבי ברכה, כיוון שהוא ספק, ספק ברכות להקל, אי אפשר לברך. הוא מביא צברתו של רבנו יונה, שסובב שכן צריך לברך על כסוי הדם, כיוון שזה ספק דאורייתא לחומרה, והראש דוחה אותו. הוא מסכים שלא צריך לברך, וכך נפסק בשולחן ערוך ביורד עד סימן כ"ח, שהקוי הזה מכסים מדמו בלי ברכה. וכן, ברכה לא מברכים. למה? פשוט ספק, שמה הוא באמת, בהמה הוא, ולא חיה בכיסוי אדם, איך יברך ברכה לבטלה, לכן לא מברכים. עכשיו, לגבי הכיסוי עצמו, ספק דאורייתא לחומרה, אולי הוא חיה הוא, לכן מכסים את דמו. לגבי יום טוב, באו חכמים ואמרו, אם אתה תטריח אותו שילך וכסה את הדם, גם ביום טוב, בחול, מה יש, עושה אדם חומרה. אבל ביום טוב להטריח אותו ללכת לחפש עפר, שבדרך כלל הוא כאילו הוא מוקצה. בעלמה, אפילו שהאפר הזה הוא הוכן מערב יום טוב. לקחת ולהצריח אותו שילך וכסה את הדם, אז אנשים אמרו, כנראה שהחכמים הכריעו, התבוננו בדבר, ובאו לידי מסקנה שהכוי הזה הוא חיה, ולכן מצליחים, אפילו ביום טוב ללכת להצריח אותו, ללכת לכסות את הדם. אם כן יבוא אחר כך להתיר את החלב שלו. כידוע, חלב של חיה הוא מותר. רק חלב של בהמה אסור. כל חלב, שור וחסב בעז, לא תאכלו. זהו, הכל ברק בהמה. אבל חלב של חיה מותר. לבוא אחר כך להתיר את חלבו. לכן אמרו, אם שחתו, אין מכסים את דמו. לא מכסים את הדם שלו ביום טוב. והרי כבר אמרתי, שגם כשמכסים את דמו בחול, לא מברכים עליו. וגם כשהוא יכסה, עכשיו הוא לא יברך. כי תאמר שיש פה היכר, למה יבואו להתיר את חלבו, אם הוא באמת באו חכמים, וזה מסקנה. שדין חיה יש לו, ולכן אנחנו מטריחים אותו ללכת לכסות את הדם. אם כן, למה הוא לא מברך על זה שכסף כסוי הדם? ואיך יבואו להתיר את חלבו מפני שרואים שיש רעותה שלא מברך? אלא ודאי, אנשים לא ישימו לב כל כך על ברכות, כמה שברכות לא מעכבות. או שמי ברך בלחש, רק שפתיו נעות וקולו לא ישמע, ואנשים יחשבו שכן הוא ברך, ויבואו גם כן לידי תקלה. אז גם כן פה בחלל, לעולם אני אומר לך שלא מברכים. אבל אנשים יחשבו שהוא כן ברך, אלא שאנחנו לא שמענו אותו, ויבואו אחר כך להפרושים מהפטור על החיוב. לכן, היכר ממשי זה לא נקרא שמו היכר. לכן בא הרב יוסף ואמר את הטעם, לעולם באמת לא היו מברכים. אבל חיישן הנשמה ברבות הזמן יחשבו שכן הייתה ברכה ויבואו להפרושם מהפטור על החיוב. לכן מכאן מסוגי הזאת אין ראייה מכרעת נגד דעתו של הרמב״ם. על כל פנים למעשה, אנחנו הספרדים, כשכיוונו הולכים אחרי דעתו של רבינו הרמב״ם, וכותב בשולחן ערוך סימן תכ"ב, המנהג בכל מלכות ארץ ישראל ומצרים, שלא מברכים על הלל בראש חודש. וכך באמת אנחנו נוהגים. לעומת זאת, אחינו האשכנזים, נוהגים כדעתו של רבינו תם, שהורה להם שכן לברך על הלל בראש חודש. מה יעשה ספרדי שהוא נמצא בבית כנסת של אשכנזים, והוא עובר לפני התיבה, ויש לו חיוב לעבור לפני התיבה. ורוצים שהוא יקרא להם את ההלל בברכה. האם רשאי לברך או לא יכול לברך על זה? יש אריכות דברים בזה בספר חיים שאל של מרן הרב חידה, בסימן צדיק ט', הוא מעריך בזה. והמסקנה שלו, הוא אומר, אם רוצה לברך בשביל האשכנזים, יש שם מה שיסמוך. מביא ראיה מגמרא בפסחים קובב. שם הגמרא אומרת על חיוב קידוש, אנחנו יודעים שמצוות עשה מן התורה, נקדש את השבת בדברים, זכור את יום השבת הקדשו, זוכרהו בדברים הנאמרים על היין. אז מקדשים את שבת בכניסתו. בכניסתו זאת אומרת בליל שבת. אבל בכל זאת, גם בשבת הבוקר, חכמים תיקנו מדרבנן את יום השבת, את לרבות, אז הסמיכו את זה בדרך הסמכתה, שגם בבוקר מקדשים על היין. אבל הנה פעם אחת נזמן רב אשה, שהיה מעיר מתה מחסיה, נזמן בעיר אחרת. ואמרו לו, לקדש נן מור קידושה רבה. קידוש גדול. הוא לא הבין מה זה קידושה רבה. הכוונה שלהם נגיד את כל הקידוש של הלילה, שזה קידוש גדול, או נגיד רק בורא פרי הגפן. כפי הדין, אנחנו אומרים רק בורא פרי הגפן. אז הוא הסתפק בכוונתם. כשנתנו לו את הכוס, היו נוהגים אז שכל אחד ואחד בידו היה כוס של ברכה. כשהוא גמר בורא פרי הגפן, העריך במילת הגפן, והעריך בה הרבה, וראה שאיזה זקן מגיש את הכוס סמוך לפיו, כדי שאוכל לטעום, אז הבין שכבר נגמר, תם ונשלם. קרא על עצמו, החכם עינה בראשו. זה דברי הגמרא. הרשב"ם אומר, אם לא היה עושה הזקן הזה, מגיש את הכוס הזה לפיו, אז היה באמת רב אשה אומר גם את הברכה של הלילה. והרי אנחנו יודעים שאנחנו לא אומרים את הברכה של הלילה בבוקר. ואם שם נהגו, היה עושה כפי מנהגם, היה מברך להם. אז מכאן, ספרדי שהוא נוהג לא לברך על ההלל. אם הלך כבר במקום של אשכנזים, אז כן צריך לברך להם. זה דברי הרב חילה עם הראייה שלו. כך כותב גם כן בספר דרך המלך על הרמב״ם. גם הוא מביא אותו את הראייה מפסחים קובה. אבל הראייה הזאת ניתנת לדחות. בספר המכתם שם, במסכת פסחים, מסביר כך. לא ייתכן שרב השש יודע את ההלכה שצריך לברך רק בורי פרי הגפן, אז הוא ילך לברך כל הקידוש של הלילה, גם כן בשביל שהם אמרו לו לקדש על מור קידושה רבה. וכי מה השיחה שלהם כל כך היא הלכה למשם סיני? יאמר להם שאתם טועים בהלכה, אז מה יכול להיות? אלא הוא חשב ככה. הגמרא במסכת פסחים קובב אומרת, מי שלא קדש בלילה, יש לו תשלומי לקדש במשך כל היום כולו. אז הוא חשב רב אשה, ייתכן שהם רוצים ממני שאני אקדש קידוש הגדול של הלילה, מפני שאולי היה להם איזה אונס, ולא קידשו בלילה. ולכן הם רוצים שאני מוציא אותם מזה חובה. והרי בראש השנה כפתת כתוב, כל הברכות כולם, אפילו שיצא, מוציא. אפילו שהוא בלילה, הוא בעצמו קיים מצוות קידוש. אבל אם הם עדיין לא קיימו, הוא יכול לברך ולהוציא אותם מזה חובה. זהו שהוא נספק, אם יברך להם קדושה רבה או לא. אילו היה למשל, היה יודע בבירוש שגם הם יישאו את החובה של הקדוש בלילה, היה אומר להם פשוט, רק בורא פרי הגפן, לא צריך לברך אתם מזה. עכשיו שהוא נספק בדבריהם, רצה לראות איך ייפול דבר, וכשראה את אותו הסבא ההוא, הזקן ההוא, שהגיש את הכוס לפי, ושכוונתם סתם קוראים אותו קדושה רבה. וכמו שכותב שם הרן, קדושה רבה לשון סגי נהור, קדוש גדול. באמת הוא קידוש קטן, אבל שלא להעליב את קידוש של יום שבת, תגיד מה, אני קטן? אבל לא, אתה גדול, אתה קידושה רבה. זה רק בדרך זגי נהור. אבל כל פנים, להביא ראייה מכאן, אין להביא ראייה. למעשה יותר נכון, שייתן למישהו מאחינו האשכנזים שברך על ההלל, והוא יתחיל, זה האיש שעבר לפני התיבה, והוא ספר הזה, יתחיל להם הראייה ללא עבדי השם. את הברכה ישיר את זה גם כעל ידי אחרים. אני מברך את כל השומעים וכל המאזינים ששומעים תמיד את קולו של ידידנו הרב טייס, שיחלו רחמים טובים, שתמיד הוא מרביס תורה בישראל. אני מברך את כולם שיזכו לאריכות ימים ושנים, כי התורה אורך ימים במינה, בשמאלה עושר וכבוד, ויצליחו בכל מעשי ידיהם. ובסופו של דבר אני מברך אותם, יהי רצון שיעלו לציון ברינה, בשמחת עולם ראשם, אמן ואמן. כמה זה היה? 20 דקות.